שבת מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליכם שפע גדול של ברכה. אנחנו באזור השם יתברך נקרא השבת את פרשת בהר, כשהיא בפני עצמה היא פרשה מאוד קצרה. 57 פסוקים, לא הרבה. אבל יש דבר מעניין בפרשה הזאת, שכל המפרשים עומדים עליו. היא מתחילה במילים, וידבר השם על משה בהר סיני לאמור. זאת אומרת, זאת פרשה שנאמרה בהר סיני. היא נמצאת בסוף ויקרא, אבל התורה מדגישה שהיא נאמרה בהר סיני. עוד דבר מעניין יש, כל אחד יכול לשים לב. בדרך כלל אנחנו קוראים את בהר ואת בחוקותיי ביחד, נכון? למה? כי בסוף בחוקותיי כתוב, אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. זאת אומרת, התורה מדגישה שפרשיות בהר ובחוקותיי נאמרו בהר סיני. תחילת בהר מודגש בהר סיני, סוף בחוקותיי בשני הפעמים כתוב עד כאן הדברים שנאמרו בהר סיני, וכאן הבן שואל, מה מיוחד לפרשיות אלה שנאמרו בהר סיני? והתשובה היא מאוד ברורה. פרשת בחוקותיי זה מאוד ברור. פרשת בחוקותיי זה פרשה שבה הקדוש ברוך הוא אומר, יש בינינו ברית, ביני וביניכם. אם אתם שומרים את הברית, והקימותי את בריתי אתכם, את נער הציבו לה, ואת עשתה איתן פריו, וישיג לכם די של בציר, וישיג לסיר את זרה, ואחלתם לחמכם יסובה, ושאתם לבטח בארצך, זה אם אתם שומרים את הברית. אני מקים את בריתי איתכם, אבל אם חלילה עם ישראל יפר את הברית, להפרכם את בריתי, אז כל הכללות של בחוקותיי נמצאות שמה, שעליהם נאמר חרב נוקמת נקם ברית. זאת אומרת, כל פרשיית בחוקותיי היא חלק מהברית שהשם קורת איתנו. אז איפה השם קראת ברית? בהר סיני. בהר סיני נכרתה הברית, שיש בה את שני הצדדים. צד אחד, אם אתם הולכים איתי וישבתם לבטח בארצכם והקימותי את בריתי איתכם. בצד שני, אם חלילה מפירים את הברית, יש את כל הכללות של בחוקותיי, חרב נוקמת נקם ברית. אז אוקיי, תירצנו את פרשת בחוקותיי. למה היא נאמרה בהר סיני? שם נכרתה הברית. אבל למה פרשת בהר נכתבה בהר סיני? מה מיוחד בפרשת בהר שהיא מיוחדת ל... מה הנושאים שיש שם? אז אם נשים לב, יש כמה נושאים בפרשת בהר. מה הם? הראשון הוא גם כן חלק מהברית, שהוא מוזכר גם במחוקותיי. כל הלכות שמיטה ויובל. התורה אומרת בתוך הכללות, אז תרצה הארץ את שבתותיה, כל ימי הושמה, ואתם בארץ אויביכם. אז תשבות הארץ וארצת שבתותיה. זאת אומרת, על שמיטה ויובל, התורה הבאה ואומרת, דו לכם, ישיבתכם בארץ תלויה במצווה הזאת. וזה כתוב מפורש. אבל יש... בפרשת בהר, אולי רוב פרשת בהר עוסקת ביחס ללמח, אדם שנאלץ למכור את ביתו, נאלץ למכור את שדהו, למכור את עצמו, עבד, כל דיני צדקה באופן מורחב. וכאן כתוב מפורש, וכי ימוך אחיך ומתה ידו עמך. אומרת התורה, והחזקת בו, גר ותושב, יש לך מצווה עליך, וחי עמך, תעזור לו. יש מצוות עשה מן התורה שהתורה מדגישה כאן בפרשה, כן? במה זה מתבטא שמחזיקים את ידו ולא נותנים לו ליפול? אל תיקח מיתו נשך ומרבית ותרבית ויראת מאלוהיך וחיי אחיך עמך. חלק מהמצווה של איסור, הסיבה שהתורה אומרת, למה אסור לקחת מנשך ותרבית? למה? כדי שהוא יוכל לחיות איתך, כן? חוזרת התורה פעם נוספת ואומרת, את כספך לא תיתן לו בנשך, ובמרבית לא תיתן אוכליך. לא רק כסף אסור להלוות בריבית, גם אוכל אסור להרבות בריבית. אוכל, אסור אדם להרבות אוכל בריבית. אסור לאישה לומר לחברתה, תלווי לי תבנית ביצים, ומחזירה לתבנית ועוד ביצה נוספת. אסור. אסור אדם, גם אוכל, תחזיר, אין ריב, אפילו בכמות כזאת. וכאן התורה מזהירה ואומרת, איך כל זה קשור לברית? לברית שנחרטה בהר סיני, אומרת התורה, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם אלוהים. התורה מדגישה ואומרת, הוצאתי אתכם ממצרים בשביל זה. זה לא רק כאן, זה מופיע, מצוות ריבית מופיעה בתורה שלוש פעמים. היא מופיעה כאן ביקרא, בפרשה שקראנו. היא מופיעה גם בפרשת משפטים, ממש ביציאת מצרים. שם כתוב, גם כן, אותו ביטוי, התורה קושרת את יציאת מצרים לאיסור ריבית. כך כתוב שם. וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גירים הייתם בארץ מצרים. ועוד מזהירה התורה, כל אמנה ביתם לא תענון. אם ענה תענה אותו, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע ישמע צעקתו. אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תשימון עליו נשך. אם חבול תחבול סלמת רעיך, אדבו השמש תשיבנו לו. אומרת התורה, כי אם צעוק יצעק אליי, והיה כי יצעק אליי, ושמעתי כחנון אני. התורה מזהירה, היא לא רק אומרת הלכה יבשה. תעשה כך, תעשה אחרת. אומרת התורה, פעמיים פה בפרשה הזאת, לגבי הלכות הלוואה, ריבית, נשך. אם אני יצעק אליי, אם אתה תהיה לו כנושה, אם אתה הלוות לו ותעיק לו אחר כך, זאת אומרת, ההלוואה לא באה בשביל לעזור לו, בשביל לעזור לך. זה בדיוק ההבדל בין הלוואה בריבית להלוואה בלי ריבית. הלוואה בריבית, המלווה אומר, אני רוצה להרוויח. אני נותן לו, מקבל כך וכך אחוזים, אני מרוויח. אבל הלוואה בלי ריבית זה בדיוק הפוך. זה אותו מעשה, כמעט, אבל לטובתו, לא לטובתך. אז זה שמיים וארץ הבדל. פעם נוספת התורה מזכירה את ההלכה הזאת של איסור ריבית, זה בספר דברים, שם כתוב, לא תשיך לאחיך נשך כסף, נשך אוכל, נשך כל דבר אשר ישך, לנוכרי תשיך, ולאחיך לא תשיך, למען יברכך אדוני אלוהיך בכל משלח ידיך, על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. שלוש פעמים התורה מזכירה את הדין הזה של איסור נשך וריבית, ובכל פעם התורה מזכירה את זה בהקשר ליציאת מצרים ולירופת הארץ. לומר לך, ירושת הארץ תלויה במצווה הזאת. לכן זה מופיע בפרשת בהר. בהר סיני, באותה פרשה, שבהם הקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם עם ישראל, הוא מדבר איתם גם על המצוות האלה, של מצוות לעזור למח, שצריך למכור את ביתו, שצריך למכור את עצמו, שצריך למכור את שדהו. זאת אומרת, התורה, תיזהר, לא תונו, לא תונו, זה שני מצוות. לא תונו אישית אמיתו, זה לא הונאת ממון, ולא הונאת דברים. וכך נפסק להלכה ברמב״ם ש... יש שמונה מעלות בצדקה. המעלות החשובות בצדקה, זה אותן מעלות שהאדם נותן לעני במאור פנים, שאפילו אומר לו מילה טובה. שהוא מסייע לו, שמלווה לו, שהוא עושה איתו עסק, שמסייע, שאפילו לא נותן לו שקל, אבל מלמד אותו איך לעבוד ואיך להתפרנס בכוחות עצמו. אלה המעלות לצדקה שעליהם נאמר, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. פרשת בהר היא פרשה שרובה ככולה עוסקת בהלכות האלה. ואנחנו בעזר השם נלמד היום לפי הזמן שנותר לנו כמה מההלכות האלה שההלכות שהרב עליו השלום הזכיר אותם, והן נוגעות לכל אחד ואחד מאיתנו. אני אתן לכם דוגמה שהרב עליו השלום הזכיר, הלכה הכי פשוטה והכי קלה ואדם אפילו לא חושב עליה. אדם קונה כרטיסייה, נכון? כמה עולה נסיעה בדרך כלל ברגילה? 6 שקל. אם אדם קונה בבת אחת 10 נסיעות, מקבל מתנה, נכון? כמה מקבל? 10% מתנה. למה אתה מקבל את המתנה הזאת? כי אתה משלם מראש, נכון? אתה משלם היום על נסיעות שתיסע אותם במשך השבוע, החודש הקרוב. הרי קיבלת ריבית. קיבלת ריבית. הרי המחיר של הנסיעות הוא מחיר קצוב. אם המחיר לא קצוב, זה משהו אחר. אבל המחיר הנסיעה הוא מחיר קצוב. תלך לכל תחנה, כתוב לך מחיר הנסיעה, נכון? המחיר הוא מחיר קצוב. אם המחיר הוא מחיר קצוב, ואתה מקבל הנחה כי אתה משלם מראש, זאת אומרת, החברה משלמת לך כסף, כי אתה נותן לה כסף מראש. הנה, ריבית. טוב, כבוד הרב, מה אתה רוצה? מה, ככה העולם מתנהל? ככה העולם מתנהל? העולם לא מתנהל נכון. העולם לא מתנהל נכון. אם הבנקים מרוויחים בישראל, הרוויחו לפני כמה שנים, בשנה אחת, 42 מיליארד שקל, ומשכורתם של מנהלי הבנקים היו בסדר גודל של 5 עד 10 מיליון שקל למשכורת של מנהל בשנה, משהו עקום בהתנהלות של הבנקים. משהו עקום בהתנהלות של המדינה. צריך לתקן אותה. אז בואו נגיד, אותם צריך לתקן, ואני מקווה שהממשלה תתקן אותם. אבל קודם כל אנחנו, כלפי עצמנו. כל הלכות ריבית נועדו ללמד אותך איך תתנהג נכון. אז שאל הרב, איך באמת מותר לקנות כרטיסייה בהנחה? אולי אסור לקנות כרטיסייה. הרב אמר שמותר. למה מותר? כי הטעם שהחברה ככה מוכרת, הוא לא דווקא בגלל הזמן. הראיה, אתה יכול לקנות כרטיסייה כזאת, ולנסוע את כל הנסיעות ביום אחד. מותר לך? מותר לך. זאת אומרת, המחיר שקיבלת בהנחה, זה לא בגלל שאתה ממתין להם זמן, כי גם אם, לא, גם אם תיסע את כל, גם יבוא 10 אנשים ויסעו בבת אחת באותה כרטיסייה, זה גם בסדר, נכון? זאת אומרת, לא הזמן פה הוא הסיבה להנחה, אלא העובדה שחוסכים זמן למערכת. אם אתה קונה בבת אחת 10 נסיעות, אתה חוסך להם זמן, חוסך להם זמן טיפול, חוסך להם לנהג, לכרטיסן, לכל דבר אחר, אתה חוסך להם זמן. אז זה לא מטעמי ריבית, זה מטעמי נוחות. מכיוון שזה לא בהכרח המתנת זמן, אלא מטעמי נוחות, זה מותר. אותו דבר הרב היה אומר לכל קנייה שקונים בתשלומים. אז כתוב שאם זה מחיר קבוע, דבר שיש לו מחיר קבוע, ועושים לך הנחה, אם אתה משלם במזומן, הנה זה ריבית. אבל דבר שהוא לא מחיר קבוע, זה תלוי איך שעושים את זה. אם בעל הבית אומר לך, אני מוכר לך את החפץ הזה, נגיד ספה, ב10 תשלומים, במחיר 5,000 שקל. אם תשלם במזומן, אני אעשה לך הנחה, זה בסדר. הנחה זה לא ריבית. אבל אם אני אומר לך, המחיר הוא 4,000 שקל למזומן. אם אתה רוצה תשלומים, זה 5,000 שקל, זאת אומרת, 1,000 שקל הנוספים, זה בגלל המתנת הזמן. כל דבר שהוא נוצר בגלל המתנת הזמן, הוא נקרא ריבית. הנה, אתה יכול לקנות ספה, אם אתה שם לב, לא נכשלת באיסור ריבית, אם לא שמת לב, אתה לא ניכשל באיסור ריבית. וראינו עכשיו שכתוב בהלכה שאיסור ריבית הוא איסור חמור. כתוב, בן איש חי כותב, שאדם יכול בפעם אחת של ריבית לעבור כמה וכמה איסורים. לא רק איסור אחד. נקרא לכם את, הוא כותב, המלווה בריבית יכול בבת אחת לעבור בשש לאווים. לא תהיה לו כנושה, את כספך תתן בנשך, ובמית תתן את חוליך, אל תיקח מיתון נשך ותרבית, לא תשימו עליו נשך, לפני ותתן מכשול. הוא אומר, האדם בפעם אחת של הלוואה בריבית יכול לעבור שש לאווים. הלווה יכול לעבור שלוש לאווים. בשביל מה? במיוחד שהתורה כל כך מזהירה ואומרת, דע לך, אם זה קורה למציאות שבה הלווה גם סובל והוא צועק, אומר השם, אם צעוק אצעק עליי, שמוע ישמע צעקתו. אז הדבר הזה הוא דבר שבאמת צריך לשים עליו לב ומיוחד. אמרנו שנזכיר כמה וכמה הלכות. אז ההלכה הראשונה שצריך תמיד לשים אליה לב, זה לא תהיה לו כנושה. נכון? מה זה לא תהיה לו כנושה? אומר אברבנאל, איסור ריבית ואיסור נושה הם אותו, הם משלימים אחד את השני. מה זה לא תהיה כנושה? אתה לקחת, אתה נתת לו הלוואה, והוא לא יחזיר לך, אל תנדנד לו. נו, אז מה, אם אני לא אזכיר לו, אז הוא לא אולי ישלם לי בכלל. מתי נאמרה ההלכה לא תהיה לו כנושה? אז כתוב מפורש, מתי שאתה יודע שאין לו, וכשאתה מבקש ממנו, הוא סתם מציק לו, אתה סתם גוהם לו עוגמת נפש. הוא מסכן, אין לו כסף, אתה הלוות לו, ואתה כל פעם אומרת, נו, 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 נו. אבל אם אתה יודע אם אתה יודע שיש לו, והוא לא משלם, כי הוא לא רוצה לשלם, כי הוא לא אכפת לו, זלזל, אין לו דרך ארץ. מותר לך להגיד לו, וגם מותר לך לתבוע אותו לבית הדין. במקרה כזה, אין איסור לא תהיה לו כנושה. לא תהיה לו כנושה זה כשאין לו. וכתוב בהלכה, יש שאלה, מה הדין אם אתה מסופק אם יש לו או אין לו? אתה לא יודע מה, אתה יודע מה קורה לו בחשבון בנק שלו. האם מותר לך ללכת ולהגיד לו, היי חביבי, אתה חייב לי 10,000 שקל? אמרתי, תשמע, אני מצטער, אין לי. עברת על האיסור או לא עברת על האיסור? מלשון השולחן ערוך משמע, שאם אתה לא יודע, מותר. וכבר דנו בזה הפוסק, הם אמרו, איך מותר? הרי זה דאורייתא, ספקא דאורייתא לחומרא. למה רק כשאתה בוודאות יודע שאין לו, אסור לך לתבוע אותו, אבל אם זה לא בוודאות, מותר לך? והתשובה, שאם לא תתיר לאנשים לבקש את החוב שלהם, מבעלי החוב, הם לא ילוו את הכסף. הטעם שהאדם מוכן להלוות, כי אתה אומר, מותר לך לתבוע, אבל אם באמת אין לו ואתה סתם, אז למה אתה, בשביל מה אתה תובע? לאיזה תועלת יש בזה? סתם אתה מציק לו ואין מזה שום רווח, אם יש לו, או אפילו אם אתה מסופק אם יש לו. ואתה ניגש אליו ואתה אומר לו, אתה זוכר שאתה חייב לי? אמר, אין לי השם ולך אותך ויהיה לך. זה בסדר, זה משהו אחר. אבל אם אתה יודע שאין לו, אין בזה שום תועלת. אז נלמד כמה הלכות שקשורות לדבר הזה, למצווה שמוזכרת כאן בפרשה. ואחת המצוות שכתוב כאן, לנוכרי תשיך, לאחיך לא תשיך. זאת אומרת, לנוכרי מותר להלוות בריבית, לישראל אסור. חכמים בגמרא תקנו בהתחלה גם לנוכרי לא להלוות בריבית. למה? שלא ילמד מהם. אתה מלווה לריבית. אתה לומד, אתה מלווה לגוי, אתה בא. האמת, זה מה שקרה איתנו. הרי הבנקים הראשונים בעולם, מי שבנה אותם זה יהודים, רוטשילד וחבריו. הם היו מהבנקאים הראשונים. והם רוב ההתעסקות שלהם בבנקאית, אתה הם גויים. לנוכרי תשיך, מותר. מה יצא מזה? שבסופו של דבר, היו מלווים גם ליהודים. נו, ומה נעשה, אבל על פי הלכה אסור, המציאו את הדבר הזה שנקרא היתר עסקה, שהוא דבר לצערנו משתמשים בו, אבל הוא בכלל לא פשוט. למה הוא לא פשוט? מכיוון שכתוב, מותר לאדם להלוות לחברו כסף לשם עסקה. זאת אומרת, אני אומר לחברי, תשמע, אני יש לי כסף, לך יש רעיונות, יש לך זמן, יש לך אפשרות להתעסק, יש לך אדמה, אתה רוצה לזרוע, אין בעיות. אני אתן לך כסף, אתה תקנה זרעים, אתה תנטע מטה, אני ואתה נהיה חצי חצי ברווחים. סביר. אבל מוסכם ביניכם שאם המטה לא יניב פירות, חצי חצי בהפסדים. זאת עסקה אמיתית. גם לרווח, גם להפסד. ובמקרה שזה קרוב לרווח, יותר משל ההפסד, זה לא נקרא עסקה. היום, המציאות של היתר עסקה בבנקים, כתוב שם, אם לרווח, אם להפסד. אבל תנסו פעם, להגיד לבנק, תשמע, לקחתי ממך הלוואה, השקעתי אותה במשהו, הפסדתי, חצי הפסד עליי, חצי הפסד עליך. תנסו. תנסו דבר כזה. מה הבנק יגיד לכם? לכו, מה איזה שטויות? תגיד לו, אתה הבנק חתום על היתר עסקה? כך כתוב שם. יביא לך כל מיני, יביא לך 10 עורכי דין, ויגיד לך, לא. לא יסכימו. אני מכיר אנשים שלקחו הלוואה מהבנק, והשקיעו את כספם בעסק או בדירה, ונכשלו, והבנק גם לקח להם את הדירה, גם שילמו חצי ממחיר הדירה, גם לקח להם את הדירה, וגם השאיר אותם בחוב של מאות אלפי שקלים. איפה היתר עסקה? איפה היתר עסקה? זה לא עומד. העסקה לא עובד, זה לא היתר עסקה. היתר עסקה זה אמיתי. אנחנו עושים עסקה. אתה מלווה לי, אני משקיע, אני מרוויח, אני מביא לך חצי מהרווחים. הפסדתי על שנינו חצי מההפסדים. אבל אם זה לא באופן כזה, זה ספק גדול. אני אומר את זה בעדינות, ספק גדול אם היתר עסקה הזה בכלל תופס. אבל איך זה התחיל? בדיוק כמו שחכמים אמרו, אם אתה, נכון מותר להלוות לנוכרי בריבית, אבל אם אתה מלווה לנוכרי בריבית, אחר כך אתה לומד מזה ומלווה גם ליהודים בריבית, ומוצא כל מיני היתרים, והיתרים לא באמת תופסים ומכילים. הדבר הזה הוא דבר שצריך להיזהר אותו. חכמינו בסוף התירו להלוות לגוי בריבית, משום כדי חייו. כי יהודים בגלות, משך כל תקופת הגלות, אסרו עליהם לעבוד באדמה, אסרו עליהם לרכוש אדמה, ואכלה אתכם ארץ אויביכם, הדרך היחידה שיהודים יכולו להתפרנס ממנה זה רק לדרך בנקאות וכל דרכים של הלוואות. אז דרך חייו התירו, כי לא הייתה לנו ברירה. אבל חזרנו כעת לארץ ישראל. אנחנו לא חייבים לחיות דווקא על מסחר בנקאי. אפשר לנהל מסחר בנקאי בלי ריבית. צריך לדעת, יש בעולם מערכת שלמה של בנקאות שנקראת בנקאות אסלאמית. שזה בנקים של מתנהלים על פי חוקי האסלאם, והבנקים האלה לא גובים ריבית. למה? כי על פי האסלאם אסור לגבות ריבית. למה על פי האסלאם אסור לגבות ריבית? הם למדו את זה מאיזה מקום. פרפת בהר למדו את זה. והם מצליחים לקיים כלכלה לבנקים שמתפרנסים יפה, מעמלות, מהשקעות. הם לא מרוויחים 41 מיליארד כמו שהבנקים הרוויחו בישראל ב-2013, רק 20 מיליארד. גם מזה אפשר להתפרנס יפה. גם מזה אפשר מזכורות, לא צריך מזכורות ממנו פחות. די בכך שמנהל בנק הרוויח מיליון שקל בשנה. יהיה לו מספיק מה לאכול, הוא לא חייב להרוויח 10 מיליון. לא חייב. היום הבנקים בישראל מפנים אנשים מהבתים מ-2,000 דירות כל שנה. אנשים לקחו הלוואה, חשבו שיכולו לשלם, לא מצליחים לשלם, הבנק מוציא אותו מהדירה, לוקח את הדירה. כמו שסיפרתי לכם קודם, הוא עוד מרוויח עליו כפול ומשולש. זה לא מה שהתורה אמרה. זה לא מה שהתורה אמרה. התורה אמרה, וחי אחיך עמך. לא לעשוק אותו. ככה עושקים את האדם. אנחנו צריכים לדעת, טוב, תגיד, אני לא מנהל בנק, מה אתה רוצה ממני? אנחנו צריכים לדעת לא לעזור להם לעשוק אותנו. חלק ממצוות הלוואה ואיסור הלוואה היא גם מונחת על הלווה. לאחיך לא תשיך, אל תגרום לו לנשוך אותך. אל תיתן לו את האפשרות לנשוך אותך. כי הוא נושך אותך. אז אלה הלכות שצריך להזכיר אותן, הן הלכות חשובות מאוד. כמה וכמה הלכות שקשורות להלכות ריבית. יש דבר שנקרא ריבית דאורייתא, ויש דבר שנקרא ריבית דרבנן. ריבית דאורייתא זה ריבית שאדם קוצץ מראש בשעת ההלוואה. אומר אדם לפלוני, אני נותן לך 10,000 שקל בתחילת השנה, תחזיר לי בסוף של ה-11,000 שקל, זה ריבית קצוצה. מראש קצצנו, תכננו. יש ריבית מאוחרת. מה זה ריבית מאוחרת? נתתי לאדם הלוואה בלי ריבית, נתתי לו 10,000 שקל, אמרתי לו, קח את זה לשנה. באתי לה בסוף השנה, אמרתי לו, תשמע חביבי, אתה חייב לי, תחזיר. אמרתי, שמע, אין לי, תן לי עוד חודש, חודשיים, וניתן לך עוד 1,000 שקל. הריבית לא נקבעה מראש, מתי נקבעה? בסוף. כשהגיע זמן לפירעון והלווה לא יכול לשלם, הוא אומר, תוותר לי, תן לי עוד חודש, חודשיים. זה ריבית זה ריבית שנאמרה בסוף, לא בהתחלה, ריבית מאוחרת. כן? יש ריבית על שכר שכיר, לא על הלוואה. מה בן אדם, עבדת של פלוני, צריך לשלם, אמרו, תשמע, אדוני, אני לא יכול לשלם לך היום, אני חייב לשלם לך כסף, שכר משכורת, אין לי כסף לשלם לך, אתן לך את הכסף, בעוד 10 ימים, עם עוד 10%, עם עוד 5%. זו ריבית על שכר שכיר. יכול להיות ריבית על מחירה, הזכרנו מקודם, קנייה בתשלומים, זה ריבית על מחירה. לא על הלוואה, כל הריביות האלה הן ריביות מדרבנן, כן? שהתורה אומרת, דין אחד של הלוואה קצוצה, ומזה חכמים למדו גם הלוואות שהן דומות להלוואה שקצוצה, אלא הלוואות שדומות ולא ממש אותו דבר. אבל כתוב בהלכה שדבר שהוא משום דרך ארץ, לא משום הלוואה, נגיד הלוואה משהו כמו ריבית מאוחרת, למשל דוגמה, כן? אדם לווה מחברו כסף, 10,000 שקל, בסוף השנה החזיר לו 10,000 שקל. לא הוסיף עליו כלום. אחרי שהוא שילם את החוב שלו, הוא בא אליו בשבת, שולח לו פרחים. האם הפרחים האלה זה ריבית? או שהפרחים האלה זה רק דרך ארץ? מה הדין? אני נקרא לכם את ההלכה. אומר רבן איש חי, שנה שנייה, בית חנן, לווה בסתם ופרעו, ואחר כך שיגר לו הלווה דורון בשביל שלווהו, זאת ריבית מאוחרת ואסורה מדרבנן. מיהו? דבר מועט שרה. למה? כיוון שאינו מפרש ששלח לו בשביל שלווהו. אם אתה אומר לו, הפרחים האלה שלחתי לך אותם, כי נתת לי הלוואה, זה ריבית מאוחרת, זה אסור. אתה סתם שלח לו פרחים. אתה אומר לו, תודה רבה. אתה מה? זה דבר שהוא לא כל... זה עניין של דרך ארץ, לא כתשלום. אבל אם אתה נותן לו במקום זה טבעת מזהב, זה ממש ריבית. אומנם ריבית מאוחרת, אבל זה ריבית. זה לא דרך ארץ, זה לא תודה, זה לא פרחים. זה משהו שווה ערך, זה לא דבר מועט. דבר מרובה נקרא ריבית מאוחרת, דבר מועט נקרא דרך ארץ ומותר. יש שאלה, האם מותר להקים קרן גמח? יש היום קרנות כאלה של גמח, שאדם משקיע כסף, וכשהוא צריך את הכסף, הוא מלווה זה סוג של קרן גמח, של עזרה הדדית, בלי ריבית. אני אעשה, יש לי כעת כסף מיותר, אני שם אותו בקרן, צריך אותו, לוקח אותו חזרה, צריך יותר, בא לקרן, אני אומר, תנו לי. ואז אחרים ששמו בקרן, אני לוקח את כספם, הכל בלי ריבית, בלי עמלות, בלי כלום. האם זה מותר או אסור? הלבני היום והלבך מחר. האם זה מותר או אסור? אומר, כתוב בהלכה, לא יאמר ראובן לשמעון, הלבני היום, ואחר כך גם אני אלווה אותך. ואפילו אם ראובן לווה משמעון סתם, ולא אמר לו כלום, ואחר כך חוזר ונלווה לשמעון, אומר לו, אני מלווה לך כמו שהלווית לי מקודם, זה אסור. אבל אם הם מלווים אחד לפני, בלי תנאי, ילוו זה מזה בסתם בין עומר ובין דברים, מותר. זאת אומרת, אם אתה שם את הכסף שלך בקרן שיתופית כזאת, והיום מנהלי הקרן מלווים אותו למי שאין לו. ומחר אתה צריך ולוקח, בלי לומר, אני מלווה היום, תנו לי מחר, אלא בסתם, בין עומר ודברים מותר. כי זה לא ריבית וזה לא ריבית. אבל אם אתה עושה מזה תנאי, אני מלווה לך היום, תלווה לי מחר, זה הפך מטרת ההלוואה. הרי כל מטרת המצווה, עם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, זה כדי שאתה תרצה לעזור, לא כדי שיעזרו לך, לא בשביל שמור לי ואשמור לך, הלווה לי והלווה לך. כל המטרה שתיתן, מתנת אמת, שתעזור עזרת אמת, לא שתעזור לעצמך בסיבוב, שתעזור עזרת אמת. אני מלווה לך בלי חשבון. אתה תלווה לי אחר כך בלי חשבון, אשריך וטוב לך, וזה מצוין. אבל אם מלווה לך כדי שתלווה לי, אני מחזיר לך כדי מה שלוות לי, זה לא הולך ככה. ממש, ואהבת על רעך כמוך, תראה את חברך כאילו הוא אתה, ותעזור לו כאילו הוא אתה. אנחנו לומדים את ההלכות האלה, מכיוון שההלכות האלה הן הלכות שמופיעות בפרשת השבוע, זה פרשת בהר, כולה עוסקת בהלכות האלה, אבל זה גם הלכות שמתאימות לזמן. הרי עיקר הטעם שאנחנו נוהגים מנהגי אבלות בתקופה הזו של השנה, של ספירת העומר, היא בדיוק על הנקודה הזאת של ואהבת לרעך כמוך, שלא תוקן כל צורכו. לא תוקן כל צורכו, הרי זה בדיוק את הנקודה. רבי עקיבא הרי זה היה האמירה הכי גדולה וחזקה שלו, וכנראה זה הדבר הכי נצרך היה בדורו, הרי זה דור של חורבן בית שני, שנחרב על שנאת חינם. דור שבו תלמידיו 24,000 לא נהגו כבוד זה בזה, זאת אומרת זה אותו חלק מאותו עניין. ובאותו דור רבי עקיבא רואה לעצמו צורך גדול להרים דגל שכתוב עליו ואהבת לרעך כמוך. כל התורה כולה תלויה על הכלל הזה, כי הוא הבין שזה מה שיתקן. התיקון הזה שבו אדם באמת עוזר לשני לצורכו של חברו ולא לצורכו של עצמו, זה התיקון. ובזכות זה זכר רבי עקיבא להקים 5 תלמידים שכל עניינם היה רק לתת לאחרים. לכן כתוב שהם היו כולם מאירי פנים, מאירים. אדם מאיר, השמש מאירה לא בשביל לקבל שום דבר חזרה. היא מאירה כי היא מאירה, בשביל לתת. אותו דבר היה, רבי שמעון היה פניו זוהרות, רבי מאיר, רבי יהודה, הם היו כולם מאירים. הם היו מפיצים תורה, עד היום הם מפיצים תורה. כל התורה שאנחנו לומדים זה מתלבדי רבי עקיבא. הם נותנים לנו, לא קיבלו משהו חזרה. אין פה הלווה לי והלווה לך, שמור לי ואשמור לך, תלמד אותי ואלמד אותך. לא, אין פה, אני נותן לך בלי חשבון. אני מלמד אותך בלי, מלווה לך בלי חשבון. אני עוזר לך כדי לעזור לך, כי אני אוהב אותך. ואהבת לך כמוך, ממש, בלי שום חשבון. זה התיקון הגדול. יש שאלה. מה קורה עם אדם הלך לקנות משהו בירקות, הזמין ירקות אצל הירקן. אומר לירקן, תביא לי בבקשה תפוחי אדמה, 10 קילו תפוחי אדמה. אמר לירקן, טוב, תשלם לי, שילם לו. התפוחי אדמה לא מגיעים. יום, יומיים, 3, אחרי 3-4 ימים, מביא לו ירקן את הפחדמה, תשמע, אני מצטער, לא הגיע סחורה, הגיע מאוחר, רק עכשיו הגיע, כך 11 קילו. ריבית או לא ריבית? מה אתם אומרים? ריבית, נכון? אומרת הגמרא, כתוב ככה, אם זה משהו מועט, מותר. למה? מכיוון שזה מקובל אצל ירקנים, שמביאו לך סחורה, קח עוד תפוח, קח עוד שני תפוחים, אם זה דבר מועט, כן? הוזול יקמוז אל גבי. זה סוג של מקובל, שהירקן הביא לך, זה לא נראה ריבית, זה נראה כך, שלך ברוח טובה, בעין טובה. כמו שעל פי הלכה, אדם צריך להכריע, כשאדם שוקל במשקל, אז כתוב שהוא שם את הקילו משקולת וקילו תפוחים, זה לא צריך להיות מאוזן, מהמשקלות של פעם שהיו הלכות, כן? אלא התפוחים שאתה מוכר צריכים להכריע את הכף, כן? כי כך דרכה של המכרע אתה נותן יותר. אתה נותן יותר. אז זה בסדר. אבל אם זה הפוך. אתה באת לחנות לקנות תפוחי אדמה. הוא אומר לך, קח 10 קילו תפוחי אדמה, תשלם לי, אין לי עכשיו, מחר, מחרתיים, סוף שבוע אני אביא לך. בא לסוף שבוע, הוא אומר, אתה יודע מה, נכון, 10 קילו עולה 50 שקל, קח 60 שקל. זה ריבית. למה זה ריבית? כי זה לא מקובל. בתשלום, מקובל שאדם משלם מה שהוא חייב. במשקל פירות, מקובל שאדם נותן יותר. כשאדם נותן במשקל פירות טיפה יותר, זה לא נקרא ריבית. זה כמוז לגבי. נותן לו טיפה יותר, כך דרכם של מוכרים. אבל אין דרכם של משלמים לשלם יותר ממה שהם חייבים, ואם הוא משלם יותר, ניכרים הדברים שהתשלום יתר שהוא משלם, הוא לא מחמת לב טוב, אלא מחמת שהוא איחר את התשלום בזמן, והוא מוסיף לו על איחור הזמן. כל דבר שהוא אגר נטר, זאת אומרת, שכר שמירת הזמן, שכר זמן, זה אסור. לא עושים כסף מהזמן הזה. יש גם הלכה שאומרת, גם דבר שהוא לא תשלום. יש לך, יש מוסכניק. המוסכניק מתקן מכוניות. אתה הלוות על המוסכניק כסף. אתה בא אליו, הוא אומר לך, אתה יודע מה, עשה לך עבודה בחינם. זה ריבית. עשה לך עבודה בזול. זה ריבית. למה עושה לך עבודה בזול? כי הלוות לו כסף. כל שכר עבודה שהוא עושה לך בגלל שהלוות לו כסף, זה ריבית. תגיד לו, חביבי, אני תעשה את העבודה כמה שצריך, קח את הכסף כמו שצריך, אין צורך. אם זה סתם, עושה לך הנחה כי הוא חבר שלך על הבריאות. אבל אם זה דבר שהוא עושה אותו בגלל העבודה, בגלל הלוואה של בית הלו, זה סוג של ריבית, כן? הזכרנו מקודם את הקנייה בתשלומים, והזכרנו מקודם את הכלל הזה של שאם זה המחיר הקבוע וההנחה זה מותר, ואם המחיר בתשלומים זה יותר מהמחיר הקבוע, זה אסור. מאוד חשוב לדעת שני דברים. אומר רבי יוסף חיים, בעל הבן איש חי, הוא מספר בתקופתו. אומר, בתקופתנו, המחירים הקבועים כבר לא קיימים. אומר, יכול לבוא טלגרף מאירופה, על מחיר האורז שעלה, על מחיר הקמח שירד, על מחיר הזהב שעלה, על מחיר הכסף שירד. אומר, היום המחיר בעולם של כל הסחורות הוא מחיר נייד, הוא לא מחיר קבוע. מכיוון שהמחירים הם מחירים ניידים, לרוב, בסחורות הנסחרות בבורסה, אשר על כן, המחירים הם לא קבועים, מכיוון שהמחירים לא קבועים, יכול בעל העסק לבוא לומר, אני מוכר במחיר הזה, ומי שמשלם מזומן עושה לו הנחה. רק בדבר שיש לו מחיר קבוע, הוא לא יכול להמציא מחיר חדש. דבר שהמדינה אומרת, אני קובעת את המחיר שלו. בחוק. אם זה המחיר בחוק, הוא לא יכול להגיד, המחיר שלי הוא מחיר אחר. כי המחיר בחוק הוא זה המחיר. אז פה אתה לא יכול להגיד, זה המחיר הקבוע, ולמזומן זה בהנחה. זה ניכר שזה הנחה שניתנה בעקבות הקדמת המחיר, זה סוג של ריבית. אבל אם המחיר הוא לא קבוע, כמו שהיום רוב המוצרים במדינה הם מחירים לא קבועים, אז יכול הבנה לומר, אתה קונה, המחיר המלא זה המחיר של 24 תשלומים. זה המחיר. כל מה שמוכר מפעלי מוקדם יקבל הנחה, זה לא ריבית. אבל אם המחיר הקבוע זה המחיר להנחה, ותשלומים זה תוספת, זה ריבית. שימו לב, במילים בלבד, אדם יכול לעבור ממצב של איסור למצב שאין בו איסור. הרב עליו שלום, היה לו חידוש מעניין, שאני זוכר, שמעתי כמה רבנים שדנו, שאלו אותו, והיה לו ויכוח בנושא הזה עם שרים, ועמד על דעתו. זו שאלה מאוד מעניינת. האם מותר לאדם לקחת הלוואה מחברו צמודה לדולר? בא ראובן לשמעון, הוא אמר, תשמע, תלווה לי $1,000 בשקלים. הוא אומר, אין בעיה. היום זה לא כל כך משמעותי, כיוון ששער הדולר הוא לא שער כזה גדול, הוא לא... פעם השקל היה מחיר לא יציב, והדולר מחיר יציב. היום זה הפוך. אם אתה מסתכל בעולם, אומר לך, השקל יותר חזק מהדולר. ראינו, אני זוכר, ברוסיה לפני כמה חודשים, אמר לי שם איזה נהג מונית אחת, אני לא מבין אתכם, הישראלים. כזה מדינה קטנה, הלוואי, הרובל שלנו היה כמו השקל שלכם. אני אומר לו, מה רובל שקל? תסביר לי, מה אתה מדבר? הוא אומר, נדע לך, אנחנו ברוסיה, כל הזמן מחיר הרובל יורד, 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 יורד. אנחנו המדינה הכי גדולה בעולם. יש לנו נפט, אוצרות טבע, יש לנו הכל. זהב, כסף, נחושת, אבנים טובות ומרגליות. וכל הזמן מחיר הרובל יורד. ואתם, כזאת מדינה פספונת, בקושי רואים אותה למפה, השקל שלכם חזק כמו פלדה יותר מהדולר. כאילו, לא ידעתי. אני לא עוסק בכלכלה, מאיפה אני יודע? אמר לי, מה, כבוד הרב? מה לא ידעת? איך לא ידעת? אמרת, וכמן שהוא היה יהודי, אמרת לו, אם ככה, יש לך עצה. בוא לישראל, תהיה חלק מההצלחה. בוא גם אתה. מה אתה יושב פה במוסקווה? אבל אז, פתאום אתה שומע את הגויים מדברים, אתה מבין, באמת, אתה שם לב, הנה, מחיר הדולר לעומת השקל, אתה רואה שהדולר, השקל יותר יציב מהדולר. אבל היו תקופות שהשקל לא היה יציב, והדולר היה יציב. אנשים היו רוצים לקנות משהו, מוכרים דירות, קוצבים את מחירם בדולרים. שכירו דירות, קוצבים את המחיר בדולרים. הלוואות, קוצבים בדולרים. למה? כדי שלא צריך להתווכח. יעלה, ירד השקל, לא להתווכח. שאלו אז את הרב, האם זה מותר או אסור? אז הוא נתן פעם שיעור באיזה מקום, באותו שיעור היה נוכחים גם שר האוצר וגם שר המשפטים. אמר להם, לפי דעתי, זה לא ריבית. אז למה? כי מכירה וקנייה בדולרים זה חוקי בישראל. קפץ שר המשפטים, אמר, לא חוקי. אמר לרב, חוקי. הוא אומר לרב, אני שר המשפטים, אתה אומר לי לא חוקי, אני אומר לך לא חוקי. הוא אומר לרב, אני אומר לך כן חוקי. אמר לו, מה הוויכוח? הרב פשוט, תלך אתה, עכשיו תלך אתה ברחוב. יש חלפנים שמחליפים דולרים. יש חלפנים בלינבלום, יש חלפנים בשער שכם, יש חלפנים בכל מיני מקום, יש. אתם יודעים מהם? יודעים מהם. אתם עוצרים אותם? לא. אם אתם יודעים ולא עוצרים, זה שכתוב בספר החוקים שזה אסור, זה לא הופך את זה לאיסור. הראיה, אנשים מוכרים וקונים בדולרים, למרות שהחוק אומר שתקבע מחירים בשקלים, תפתח עיתונים, ותראה שאנשים נוקבים שכר בדולרים. מכיוון שאנשים נוקבים שכר בדולרים, נוקבים שכירות בדולרים, מחירה בדולרים, אז מותר לך להלוות בדולרים, זה לא נקרא שאתה מלווה בדבר שמחירו עולה. זה נקרא מטבע. אגב שבפועל לא מוכרים וקונים בדולרים, אבל מוכרים וקונים בערך דולר. אם מוכרים וקונים בערך דולר, אז אתה יכול להלוות $1,000 ולהחזיר $1,000, למרות שבין ההלוואה להחזרה יכול להיות שבשקלים זה מחירים אחרים. כי זה נקרא מטבע. אם אתה קורא לזה מטבע, אז זה מותר. אם זה נקרא, זה אומר לו, במדינה היום משתמשים במושג צמוד לדולר. זה קיים. ממילא זה לא הופך להיות דבר שהוא של ריבית, וזה היה החידוש שהרב היה מחדש אותו ואומר אותו. אבל הוא היה אומר, כנס שאתה מקבל מעירייה. אומר הרשב"א בשו"ת, כנס זה ריבית. אם אתה צריך לשלם לעירייה, מיסי עירייה. הוא אומר, אם אתה משלם בזמן, מה טוב. לא השלמת, יש לך כנס 10%. מה זה כנס? ריבית. יש אתה קורא לזה כנס, זה לא הופך להיות מקווה שמטהר את הריבית. הכנס הזה הוא בגלל איחור התשלום. איחור התשלום זה דבר שעליו אתה, אסור לך לשלם תשלום. מה אתה רוצה מהם? אני אנוס. הם לוקחים את הכסף. יכול להיות. אז אם יש להם היתר עסקה, החרשתי. למרות שזה, כמו שאמרתי לכם קודם, גם היתר עסקה היום, אני מאוד מפקפק בתקיפותו ההלכתית. אם זה עסק אמיתי, נו. וגם אם זה היה באמת דו צדדי. אבל זה לא דו צדדי. אז אמרנו שהיתר עסקה הוא דבר מאוד מפוקפק. וצריך באמת להיחלץ חושים ולבטל את הרעה החולה הזאת. אבל כשהעירייה לוקחת לך על היתר עסקה כנסות, זה ממש ריבית. אין פה שום עסקאות. אין פה מה, איזה עסקה יש פה? אתה תגיד, העירייה בגלל שלא קיבלה את הכסף, אז היא קנתה סחורה ביוקר. אין פה הלוואה, אין פה עסקאות. אבל מה, נוהגים, ומוטב, מוטב שיש את היתר הזה כדי שלא להפוך את עם ישראל חלילה לאלה שעושים איסור. אבל אדם לכתחילה, הרב היה אומר, יפתדל לא להגיע למצב שבו הוא מאחר תשלום מיסי עירייה או תשלום מיסי מים, חשמל וכדומה, ומקבל אחר כך כנסות. כמו שהכנסות האלה הם באמת קשה להגדיר אותם ביתר, וגם כשאדם משלם ריבית, אמנם זה לא כמו מי שמלווה ריבית, אבל מי שמשלם ריבית, הוא גורם להחטיא את חברו לפני ולא תיתן מכשול, אז לכן הדבר הזה צריך להיות זהירות. יש עוד הלכה שקשורה להלכות האלה, היא לא הלכה בהלכות ריבית, אבל היא הלכה בהלכות גביית ריבית, גביית חוב. ההלכה אומרת שכשגובים אדם לוקח חוב, צריך להחזיר אותו. פריאת בעל חוב מצווה. אבל אתה בא לבן אדם, אומר, תראה, אני, אין לי לשלם, אבל יש לי רכוש. כמו היה עכשיו אישה אחת, לקחה הרבה כסף מאנשים, אמר, אין לי, יש לך ג'יפ שעולה 500,000, לא, אני צריכה אותו בשביל ללכת למכולת. תשאי בקורקנט. מה, צריכה ג'יפ של 500,000 שקל? יש לך דירה של פנטהאוז של 10 חדרים. תקני דירה של חדר וחצי ותגורי בה. זה נקרא מסדרים לבעל חוב. באמת, הם צריכים להגיד לו, לא נשאיר לך דירה לא של חדר אחד, ולא קורקנט נשאיר לך, כלום נשאיר לך. תשלם. תמכור את הבית, תגור באוהל. תמכור את הבית, תלך ברגל. אבל מה זה מסדרים לבעל החוב? אומרים ללווה, הווה כל המטלטלים שיש לך. ולא תניח אפילו מחט אחת. ונותנים לו מהכל מזון 30 יום, וכסות י' ב' חודש, ולא שילבש בגדי משי או מצנפת זהובה, ולא עשה בג'יפ של 500,000, אלא מעבירים אותה ממנו, ונותנים לו כסות הראויה לו לי' ב' חודש. ומיטה לישב עליה. ומיטה ומצה רואים לו לישון עליהם. וכלי העבודה. ואם היה אומן, נותנים לו שני כלי אומנות מכל מין ומין. כגון שהיה חרש, נותנים לו שני מעצדים ושתי מגירות. כאילו משהו צריך בשביל להתפרנס. כדי לא לחנוק אותו. לא להפוך אותו לנצרך ונזקק שיפול אחר כך למעמסה לציבור. וגם שהוא מסכן למה שיצטרך... תן לו את האפשרות להתפרנס, אבל לא שתשאיר לו את ההתפנקות כמו שהתפנה קודם, שבגללה הוא נכנס לכל החובות שנכנס להם. זה נקרא מסדרים לבעל חוב. דהיינו, מאפשרים לאותו אחד שחייב לפלם את החוב שלו מצד אחד, אבל מצד שני, לא להפוך אותו לאדם שפל ובזוי, ושהוא לא יכול לחיות, ושיצטרך לחיות כמו הומלס ברחוב. יש שאלה. אם שמתם לב בכל ההלכות שהזכרתי, כתוב שמשאירים לו מיטה וכסות וכו'. האם משאירים לו גם מקרב ומכונת כביסה? בשולחן ערוך לא כתוב מקרב ומכונת כביסה. האם זה בגלל שלא היה? תגיד מה, אתה צריך מקרר? תקנה כל היום המקולת. מה צריך מכונת כביסה? תחבס ביד. או נגיד לא, היום זה נקרא מוצר בסיסי. האם אדם שאין לו, משאירים לו את זה או לא משאירים לו את זה? כן? אז יש בזה תשובות, כותב השו"ת מנחת יצחק, הרב וייס, שנראה בעיני העולם כאכזריות לקחת ממנו גם את המקרב ומכונת כביסה. כי זה דבר שהיום לכל אדם יש. גם אנשים שאין להם כלום, יש להם מקרר. אולי מקרר ריק, אבל יש להם מקרר. כי המקרר הזה עלותו קטנה ורווחו גדול. אז היום לקחת מאדם שאין לו לפלם את החוב, גם את המקרר, זה נראה כאכזריות, כמה כבר שווה המקרר, כמה ישלם. אבל כמו שאמרנו, ג'יפים יש לו, מצנפת בגדי משי, מצנפת זהובה, את זה לוקחים ממנו. ומשלים את החוב, ומשאילים בגדים נורמליים מתכסות בהם. יש עוד שאלה שאנשים שואלים, שאלה נפוצה, האם מותר לקחת ריבית בהוצאה לפועל? פעם מישהו שאל את הרב עליו השלום, אמר לו, תשמע, אני באתי לאיזה מישהו, היה חייב לי כסף, יש לו, לא רצה לשלם. מותר לתבוע אותו בבית המשפט? אמר לו הרב, תציע לו קודם כל בית דין. הציע לו בית דין, הבית דין אמר, מי זה בית דין? לא רוצה, זלזל. תבע אותו לבית משפט. בית משפט אמר, הבן אדם הזה חייב 10,000 שקל, או מה שהיה החוב שלו, ומכיוון שהוא משך את הזמן, ניתן לו עוד ריבית של עוד 1,000 שקל נוספות. בא הוא לרב, אמר לו הרב, אני טבעתי את ההלוואה, את 10,000 שקל, ונתנו לי בפסק דין גם ריבית. מה אני אעשה, אקח או לא אקח? אמר לו הרב, תיקח. כדי שהפסק דין זה יתקיים, אחרי שהכסף נמצא אצלך, תחזיר לו את האלף שקל אלה נוספים, תגיד לו, תשמע רבית, חביבי, אני לא רוצה להיות מריבית, קח אותו. קח אותו. ואז החוב שלך משתלם כמו שצריך, ואתה מהריבית לא נהנית. אבל אם, לא, אם תגיד לו, תשמע, אני לא רוצה לקחת את הריבית, הוא ינצל את, כמו שעד עכשיו ניצל אותך, גם עכשיו ינצל אותך, אגיד לו, לא, אתן לך כלום, אגיד לך, אתה לא רוצה את הפסק דין, לא תוכל לממש את הפסק דין. כי יצאו לפועל, אומרים, יש לך פסק דין 11,000, 11,000, 10 לא יודעים לקחת. הם את הפסק דין מקיימים. אז תיקח את הפסק דין, אחרי שקיבלת, תחזיר לו אותו. וכך אתה לא נופל באיסור ריבית. יש פה שאלה, האם מותר לקחת משכנים מוצר מחברה אחת, ולהחזיר מחברה אחרת, אפילו שהמוצר שמחזירים יותר יקר. אז הכלל בדברים האלה, כל הלוואה שמלווים בין שכנים, כן? לפני להחזיר בדיוק אותו דבר. אבל לא צריך לדקדק. למה? כי היום המוצרים ברוך השם בשפע, ואם אישה תיקח מחברתה כוס קמח, ותחזיר כוס קמח עם עוד כמה גרגירים, זה לא ריבית. כי לא אכפת לה, אבל לא אכפת לה. זה לא דבר שאכפת, והיא לא מחזירה לה יותר כריבית. אבל אם מחזירים יותר, או משהו יותר יקר במוצהר, זאת אומרת, זה חיקוי, וזה מקורי, והוא שווה 50% יותר, זה אסור להחזיר. אבל דבר שהוא שווה ערך, דומה, זה כן. לקחת ביצים מספר 1, תחזירי ביצים מספר 1. אבל תחזירי, לקחת ביצים קטנות, תחזירי ביצים גדולות. לשקול כל ביצה אין צורך. להוסיף ביצים, אל תוסיפי. אל תקחי משהו יותר גדול או יותר יקר. תשתדלי שזה יהיה אותו דבר. אם זה לא יהיה בדיוק אותו דבר, לא נורא. סוף אנחנו חיים ואנשים עוזרים, זה לא מטעמי ריבית, זה דבר שאנשים לא מקפידים בו. דבר שאדם לא מקפידים בו, אין עליו איסור ריבית. מוריי ורבותיי, הכלל בדינים האלה, שההלכה אומרת, גם באיסור לא תהיה לו כנושה, אפילו לעשיר אל תהיה כנושה. כלומר, מה עשיר אל תהיה לו כנושה? גם עשירים, לפעמים אין להם מזומנים. ואתה אומר, תתן לי, תתן לי, תתן לי, אומר, אני מצטער, אין לי נזיל, אני קניתי פה, קניתי שם, יש סיפור על רב, על איזה בנוקנוס, שהיה עשיר גדול, ולא היה לה אפשרות לשלם לרבי עקיבא. קורה. לפעמים אדם, גם עשיר גדול אין לו כסף לשלם. ההלכות האלה הן עשירות, הלכות גם לעניים וגם לעשירים. ובאמת, צריך לזכור את מה שהתחלנו בו. ההלכות האלה שמופיעות בפרשת בהר, הן הלכות שנאמרו בהר סיני, כי הן חלק מהברית שהקדוש ברוך הוא קוראת איתנו על השליחות שלנו בעולם. בגלל זה הוציאו אותנו ממצרים, בגלל זה הביאו אותנו לארץ ישראל. כך התורה חוזרת ואומרת גם בספר שמות, גם אצלנו בפרשה וגם בספר דברים. זה חלק מהקיום שלנו בארץ ישראל, וזה מה שהנביא אומר, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. קיום ההלכות האלה למען תחיה וירשת את הארץ, ויהיה רצון שבאמת נזכה לתקן גם את העניין הזה, כיוון שהעניין הזה היום, בינינו לבין עצמנו, אנשים נזהרים מהלכות ריבית. אבל כמו שהזכרנו מקודם, הבנקים לא נזהרים מההלכות האלה, וחלק גדול מהכלכלה מתנהלת באופן המקולקל הזה. אנחנו צריכים להתפלל וגם לפעול ולהשתדל שהקדוש ברוך הוא יזכנו, שכל המערכות האלה יפעלו על פי ההלכה, ובא לציון גואל, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. פחר בא להם תורה נפלא שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אמן. אמן, יש מה רבה מברך לעלם על מי על מיה, יתברך וישתבח ויתפר ותרומה ויתנסה, ותדר ותעלה ותעלה על שמי דקודשה בריחו. אלא מכל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, עד אמירם בעלמה ואמרו אמן. Amen. Amen.